הנביאים, הוא עושה קאט בעצם, יוצא לאיזשהו עצירה, ודן בשני נביאים, באליהו ובאלישה, דן בהם די הרבה, מלאכים א' פרק י' ז', דן מלאכים ב', בערך פרק ט' י' שמה, באלישה. פרקים מאוד מעניינים, חריגים בספר מלאכים, שאו מה זה, לעצור פתאום ולהתעסק, עד כדי כך הם מתעסקים בנביאים האלה, שלפעמים אנחנו נראה שדחו, או למרות שכבר בתוך כדי הנביאים האלה, עלו מלאכים אחרים לשלטון, וכולי, ספר נביאים מתעלם, כדי לא לפגוע ברצף של סיפורי אליהו ואלישה, ממשיך ברצף של הסיפורים על אליהו ואלישה, ורק אחר כך חוזר לספר לנו על המלאכים שמלכו תוך כדי, או דברים כאלה. מאוד בולט לגבי יהושפט, ולגבי מלאכים אחרים, בייחוד בתקופת אלישה. אז זה דבר שכדאי לשים לב אליו, זה בולט מאוד. כנראה שהנביאים האלה היו נביאים מאוד חשובים. כדי להבין גם את מה שקורה בתקופת הנביאים האלה, צריך להקדים כמה הקדמות, שזה הרקע המדיני. ולמה פתאום נשלחים שני נביאים כל כך גדולים? אליהו ואלישה, שניים מגדולי הנביאים, חז"ל משווים את אליהו למשה בעשרות השוואות. עשרות השוואות בין אליהו למשה, שלא נדבר על זה שאנחנו עד היום, כן, מחזיקים מאליהו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם, מלך הברית, מגיע בברית כל ברית מילה, עובד קשה מאוד, בליל הסדר צריך לעבור כמעט בכל בית, במוצאי שבת. בקיצור, נעשו נביאים מאוד מאוד מפורסמים וגדולים, והשאלה היא מה פתאום, מה קרה שדווקא בתקופה הזאת פתאום נוחתים עלינו. מה עוד משותף לאליהו ולאלישה? מה שמשותף לשניהם זה המקום שבו הם נבעו. לאיזה ממלכה שניהם מנבאים?
ישראל.
מלכת ישראל, כן? צריך לשים לב, בנביאים, נביא הוא בדרך כלל שייך לממלכה מסוימת, לא שהוא לא מדבר עם יהושפט בין סיטואציות מסוימות, אבל, או דברים כאלה, אבל בעיקרון נביא הוא נביא של מלך או של ממלכה. אליהו וגם אלישה, שניהם שייכים בצורה מאוד בולטת לממלכת ישראל, וזה עוד יותר ממקד אותנו בלהבין מה הרקע שמצריך את הדברים. מה היה כל כך גרוע? אז אני במלאכים א' פרק ט"ז, פסוק כ"ג. חוזר בכל זאת בשביל מי שלא בעניינים, אני חוזר על הרקע. ממלכת ישראל, המלך הראשון של ממלכת ישראל, הוא ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה מלך כנראה מאוד חזק, אבל כנראה שלא הצליח להקים שושלת, זה בא לידי ביטוי וזה שהבן שלו הוא מאוד מאוד חלש. בדרך כלל מלך שהוא חזק והוא תופס את המלוכה לא בזכות זה שהעם רוצה אותו, אלא בזכות היכולת הכוחנית שלו. אז מה שקורה ברגע שהבן שלו עולה, שמהר מאוד גם הבן שלו יורד. לרפאים זה מאוד בולט שתוך שנתיים אז הבן שלו באמת יורד, והדבר הזה קורה גם אצל המלכים שאחריו. וזה סימן באמת לכך שהוא אולי היה חזק, אבל זה סתם תדמיינו לעצמכם בימינו, אתם רואים מה קרה עם מוברק, הרגע שהוא היה מלך מאוד חזק, הוא שלט בצורה מאוד חזקה במצרים, הרגע שהוא הזקין וכולי, הבנים שלו לא עלו לשלטון, אותו דבר עם אסד, שהאבא היה מאוד, מאוד שליט מאוד מאוד חזק ואגרסיבי, והתמודד עם אותם מהיות, דרך אגב, שהבן שלו מתמודד, אבל התמודד איתם בצורה אחרת, אצל אסד האבא, ברגע שמישהו פתח את הפה, בעיר חלב, סוף שנות ה-70, הוא הכניס לשם את כל הצבא, עד 20,000 איש, ואף אחד יותר לא פתח את הפה. הבן שלו היה קצת יותר אססן, קצת פחור, אם שהוא היה רופא עיניים פעם ולא נועד להיות שליט, דיקטטורי, ואנחנו רואים את התוצאות, כן, אז הבן לא מחזיק מעמד ובקושי מצליח לשלוט. ואותו דבר אחרי ירבעם, היה גם אצל המלכים אשר אחריו, שנדב, כמו שאמרנו, מלך שנתיים, אחריו שוב עולה יהו, שהוא מלך חזק יחסית ומולך תקופה, אחריו מולך באשה והוא מולך תקופה יחסית ארוכה, וישר אחריו, כן, הוא מולך איזה 24 שנים, ישר אחריו שוב הבן שלו, שנתיים. אגב, אני רק אציין ששנתיים בתקופת התנ"ך, זה יכול להיות גם חודשיים, שנתיים שסופרים, זה יכול להיות שהוא עלה בניסן, שהוא עלה באדר וירד באב, זה שנתיים. כי הוא היה חודש בשנה הראשונה, ונחשב שנה. הגיע ראש השנה למלכים, מלאה לו שנה, עוד כמה חודשים במלך השנייה, ספר המלכים כבר יכתבו שהוא מלך שנתיים. כן, יכול להיות דבר כזה. כן, אז אנחנו מלך שנתיים, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זה, אבל זה אפילו לא מכריח שהשנתיים האלה היו שלמות. אז זה באשה, ואחריו אלה בן בעשה, שכמו שרואים הוא יורד מאוד, את אלה מכה זמרי, ברגע שזמרי מכה אותו ושורף, כן, מכה אותו ועולה במקומו, העם נחצה, חצי אחרי זמרי, חצי אחרי עומרי, יש תקופה של מלחמה, תכף נראה, בסופו של דבר עומרי עולה למשול, כן? סליחה, זמרי, העם ממליך את עומרי, זמרי מולך שבעה ימים, ואז יש מחלוקת בין עומרי לבין תבני, לא משנה, זה לוקח כמה שנים. המחלוקת הזאת עוד נראה אותה בתנך, בסופו של דבר העם הולך אחרי עומרי, ועומרי הוא המלך הבא. בסדר? רק לשם השוואה, בזמן הזה מולך עשה בממלכת יהודה, שהוא מולך 41 שנה. כן? זה מלך של יציבות. יש יציבות שלטונית, ורואים את זה, אם ניתן לכם דוגמה ממדינת ישראל, בשנות ה-90 התחלפה פה ממשלה בממוצע כל תוך פחות משנתיים. לא יודע אם אתם זוכרים, עם ילדים. כל תוך פחות שנתיים, אי אפשר לתכנן שום תוכנית, אי אפשר לצאת לשום מלחמה, אי אפשר לעשות שום דבר, כי הכל מחר בבוקר יהיה זה, איך אני אומר לתלמידים, שמעו עכשיו הבגרות שלכם כרגע היא כך וכך, אבל שנה הבאה, לכו תדעו, יהיה שר חינוך חדש, אז אי אפשר לדעת מה יהיה התוכניות, זה בערך מה שקורה, אין כשכל הזמן מתחלפות הממשלות, אין שום עקביות. אז הנה ממלכת, הרקע לעליית עומרי, זה הרקע הזה, ואנחנו בפסוק כף א'. אחרי שזמרי, אני רק עוד אעיר הערה אחת אחרי זה על זמרי, כי למי שזה חשוב לו לשמור על הרצף, זמרי מלך שבעה ימים. למה לציין בכלל דבר כזה? אז אני לא יודע אם יש לזה ערך מהותי, אבל שם זמרי, הוא מוכר לנו מההיסטוריה שלנו, מאיפה?
זמרי
בן צלול. שהוא היה? ראש שבט? שמעון, נשיא בית אב לשמעוני. יכול להיות שיש פה איזשהו קשר בין שניהם. חז"ל אומרים ששבט שמעון לא העמיד לא שופט ולא מלך. כן? אז יכול להיות שיש שני שבטים, יש שופט ומלך שהם לא מלכו בפועל, אני רומז לשמגר בן ענת, כן? ולזמרי, וזמרי זה שמלך שבעה ימים, שאולי הם היו משבט שמעון, והם כאילו הם סוג של לא מלכו, כן? הם היו, על שמגר לא כתוב כמה זמן הוא בכלל שפט, וגם על זמרי מלך שבעה ימים, יכול להיות שהם מייצגים שבט שמעון, החלק שלו בשלטון. בכל אופן, בסופו של דבר, זמרי רואה שנלכדה העיר כשעומרי עולה עליו, ויבוא אל ארמון בית המלך וישרוף עליו את בית מלך באש ומת. הוא שורף עליו את הארמון, ובזה הוא מת. ויתר דברי זמרי וכישרו אשר קשר, וחטאותיו אשר חטא, וקיצור כל הדברים האלה כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, שלא הגיע אלינו. אז אנחנו לא יודעים כמה זה, כמה הוא הספיק בשבעה ימים, כנראה שכבר קודם הוא הספיק עוד הרבה לחטוא. בכל אופן, אין לנו מושג. אז יחלק העם ישראל לחצי. חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עומרי. ויחזק העם אשר אחרי עומרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימות תבני וימלוך עומרי. לא הכוונה שהוא מת מוות טבעי, כמובן. תבני מת מוות, כנראה במלחמה, ובסופו של דבר עומרי עולה למלוך. תכף נדע כמה הפסוק הזה שקראנו, כמה הוא ערך, כמה שנים הוא ערך.
מי זה היה תבני הזה?
תבני אנחנו לא יודעים, אפשר לשער שהוא היה כנראה אחד משרי הצבא, אבל אנחנו לא יודעים עליו הרבה. בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה, מלך עומרי על ישראל 12 שנה, ותרצה מלך 6 שנים. בואו נעשה סדר. הוא עולה למלוך בשנת 31 לעשה. בואו נראה מתי הוא מת, רק נדלג כמה פסוקים קדימה. זה פסוק כ"ט, ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 לעשה מלך יהודה. זה לא מסתדר, נכון? אם עומרי עולה ומולך 12 שנה בשנת 31, אז לא יכול להיות שהבן שלו עולה למלוך בשנת 38. אז איך זה יכול להיות? מה התשובה הפשוטה? ש? שהבן שלו מולך בחייו? כן, זה היה אפשרי אם לא היה את הפסוק הקודם שאומר וישכב עומרי עם אבותיו ויקבר בשומרון וימלוך אחאב בנו תחתיו. יש אגב מלכים בספר מלכים שזה ככה, נכון. אז מה צריך להגיד פה פתרון אחר? יותר פשוט, שאנחנו, לכאורה יש לו אפילו ראיות בפסוקים. כן, הוא התחיל כנראה למלוך קודם. כלומר, כל הפסוק, החצי-חצי שהיה מקודם, אם תבני, זה לוקח 5 שנים, או 4 שנים. כל הסיפור הזה לוקח 4-5 שנים. רק אחרי שהוא מנצח את תבני, אז כל הפסוק הזה שהיה מקודם, אז יחלק העם ישראל לחצי ואז וימות תבני, זה לוקח 5 שנים הדבר הזה. כן? תראו איזה מצב ממלכת ישראל נמצאת. כל שבוע, חודש, שנתיים מתחלף מלך, כן? ו... הממלכה עצמה מתפלגת לחצי חצי, חמש שנים של מאבקים, שבסופו של דבר עולה עומרי.
אז אחרי, לא הבנתי, אמרנו שהוא מלך ביחד עם האבא שלו?
לא עם אבא שלו. עומרי הוא לא, אבא שלו לא היה מלך. בממלכת ישראל, הירושלמי, אין מלך מלך בדרך כלל. בדרך כלל המלך הוא קודם מת מרציחה, או ממרד, בסדר? במקרה הזה זה מה שקראנו, שזמרי נשרה, שרף את עצמו כשהוא ראה שעומרי נצח אותו, ועם ישראל מתפלג לשתי חצאים, חצי אחרי עומרי, חצי אחרי תבני, חמש שנים הם נאבקים ככה, זה המצב של ממלכת ישראל. לא רק החילופים, גם מאבקים פנימיים בתוך ממלכת ישראל, בסוף עולה עומרי, והוא מצליח למלוך מאותו רגע, לא 12 שנה, כנראה רק 7 שנים, משנת 31 לעשה, שאז הוא נקרא מלך באמת, עד שנת 38, שאז הוא מת, ועולה הבן שלו אחריו. בתרצה מלך 6 שנים, כלומר מתוך ה-12 שנים האלה, הוא מולך 6 שנים בתרצה. 6 שנים אחרות, תכף נראה איפה הוא עושה, ויקן את ההר שומרון ואת שמר בחקרה עם כסף, ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. אני רוצה רגע לדבר על, על הדבר הזה. אז הוא עושה, אז מה שאומרים מספיק לעשות, וחזם גם מתייחסים לזה, בנה עיר בישראל, ודונים אותו לשבח על הדבר הזה, הוא בונה עיר. אז מה? מה זה אומר? מה המשפט הזה אומר? בנה עיר. מה אנחנו יכולים להסיק מזה?
זה אומר
מה? עיר בירה. אז מה זה אומר? נכון. אוקיי, כלומר הוא מקים, זה כבר אומר על איזושהי, הוא רואה את עצמו כמשהו חדש שלא קשור למה שהיה קודם. תרצה הקים ירבעם. בסדר? איפה נמצא תרצה? שהוא מכיר? מה? נחל תרצה. איפה זה נחל תרצה? זה תחת לשכם, צפונית לשכם, כשאתם אומרים על הר כביר, למעלה יש שייח בילאל, כן, איזה קבר שייח שכנראה גם לא קבור שם. מה? נכון, ואז אתה מסתכל למטה, אפילו לפני, שם עוד איזה רכס לפני, לא משנה כרגע, ואתה מסתכל למטה ואתה רואה את נחל תרצה מתחתיך, נחל מאוד מאוד גדול, מאוד, דרך ראשית מאוד, ובתוכו כנראה שהייתה עיר בשם תרצה, כאילו תל פרעה, אין זיהוי ודאי כי לא מצאו שום חרס שכתוב עליו תרצה, אבל כנראה שהייתה שם, זה גם הגיוני שזה היה שם, נחלת מנשה, איך תרצה קשורה למנשה? אחת הבנות של צלופחן, נכון. אחת מבנות צלופחן נקראת תרצה, אנחנו יודעים שהיו נחלות אחרות, שאותם כן מצאו בחרסים כתובים, מחלה, נועה, מצאו אותם כתובים, אז גם תרצה.
שם נכנסו
בפשטות, שם נכנס עם ישראל כשהוא עלה לארץ, ודרך נחל תרצה הוא הגיע לשכם, נכון? כשנכנסים מאזור סוכות, כן? אז עולים דרך נחל תרצה, זה נכון מאוד, דרך ראשית מאוד. בכל אופן זה כנראה הדרך, שם נמצא תרצה, בכל אופן הוא משאיר את תרצה והוא מעביר את הבירה לשומרון, סבסטיה, אני יודע, אני מקווה שכולם פחות או יותר יודעים.
העיר שומרון כבר הייתה, לא?
העיר שומרון לא הייתה לפני כן בכלל, היה שם הר. לא רק שלא הייתה עיר שומרון, אפילו לא נקרא שומרון, הר נקרא, היה שם אדם שקראו לו שמר, כן? שממנו הוא קונה את ההר. אז דבר ראשון, העברה של הבירה, זה אומר, לבנות בירה חדשה, זה אומר, אני מקים משהו חדש. סתם, אני, מכירים דוגמה כזאת בהיסטוריה של מלך שמחליט שעכשיו אני בונה משהו חדש, מקים עיר בירה? דוגמה בהיסטוריה התנכית. מה?
אדוניה.
לא, אדוניה לא טוב. לא, לא בונה עיר. בונה עיר, מי בנה עיר בירה? מישהו מאוד ידוע? דוד המלך בונה עיר בירה, נכון? לוקח שום דבר, איזה כפר יבוסי קטן, הופך אותו לעיר בירה, ירושלים. מכירים בהיסטוריה, אני אתן לכם עוד דוגמה יפה לזה בהיסטוריה, הורדוס. איפה הורדוס בונה את הבירה שלו? לא, לא, בירושלים. בקיסריה. נכון מאוד. על זה חז"ל אומרים, בנתה קיסרי חרבה ירושלים. עכשיו אני אסביר משהו בקצרה, בקצרה, אני אומר את זה בסוגריים, במהירות, במהירות, רק תזכרו שפעם שמעתם. לבנות עיר, כיום על פי התפיסה המודרנית, אומרים שכדי שעיר תעמוד, היא צריכה ארבעה דברים. מה הדברים שהיא צריכה?
קרבה למים.
קרבה למים, נכון מאוד.
קרבה לדרך.
קרבה לדרך ראשית, מצוין. עוד שניים. מה? ביטחון. תנאים טובים לביטחון ו... אחרון, טרוף חקלאי, כן? תהיה איפה להתפרנס, רואה בתשורה, בעבר זה היה חקלאי, היום איזשהו להתפרנס. סתם לדוגמה, ירושלים נגיד היא לא עיר קלאסית, כן, היא אומנם קרובה לדרך, אבל מה אם יש בה בקושי ורק מחוץ לעיר, אני מדבר על ירושלים הקדומה, היה נגיחון, רק מחוץ לעיר, אין מים בתוך העיר, עורף חקלאי די קטן, ולכן התנאים הטבעיים שלה, היא לא הולכת להיות מטרופולין. למה אנשים באים לגור בירושלים בתקופה הקדומה? בגלל הרוחניות, בגלל שיש שם בית מקדש. אבל אז כשדוד המלך מקים עיר כזאת, שהוא לוקח מקום לא קלאסי לעיר, ואומר, זה יהיה העיר, אז איך תיקרא העיר? עיר דוד. כי הדבר היחיד שהופך אותה להיות עיר, זה דוד. בסדר? ירושלים לא סתם נקראת על שמו, כי באמת אין שום סיבה אחרת שהיא תהיה עיר. כשהורדוס בונה את קיסריה, היא לפני כן כפר קטן שנקרא דור סטרטון. אין שם שום דבר. כפר, הורדוס מקים שם עיר פוליס למהדרין, עם אמפיתיאטרון והיפודרום ובית מרחץ, חומות ושתי עמות מים. 100 שנה מהרגע של ההקמה של הורדוס, קיסריה נחרבת והופכת שוב להיות כפר קטן. מהסיבה הפשוטה שמה? שאין לה שום נתונים טבעיים להיות עיר. אין לה נמל טבעי, או מקור כלכלי, אין לה מים בצורה טבעית, עמות מים. תברר יותר מאוחר שהחפירה שהורדוס עשה כדי ליצור את הנמל, כן, גרמה בעקיפין לזה שהעגלים בים יפילו את עמות המים של קיסריה, תוך כמה עשרות שנים. כך שבסופו של דבר העיר קורסת, וזהו. ולא חוזרת לתקומתה יותר אף פעם, לעונה. זאת קיסריה. כלומר, עיר, כשאני בונה עיר בצורה, במקום לא קלאסי, זה רק כדי להראות שהעיר הזאת היא אני. היא שלי, היא השושלת שלי, וזה בדיוק כמו שאנחנו רואים כאן. מה שעומרי עושה, מקים עיר במקום שלא היה שום דבר קודם, כן, הוא מקים את העיר שומרון, כן, ובעצם בזה הוא גם, יש איזושהי אמירה מאוד מאוד גדולה, ולכן הוא גם, אין לה שם קודם, כן? עוד דבר אחד צריך להבין, העברה של הבירה מאזור מסוים לאזור אחר. למה הורדוס בונה את קיסריה על חוף הים, למשל? לא, נתחיל קודם. למה דוד בוחר לשים את ירושלים במקום שבו היא נמצאת? מה? והמקדש היה שם אחר. בבית ספר דברים כתוב, במקום אשר יבחר השם.
להיות ברמה.
מה? השמואל, נכון. זה השמואל, ולמה הם הגיעו למסקנה שזה צריך להיות שם?
זה לא הכי גבוה.
איזה אינטרסים אבל יש, מה? מה? מרכז, נכון מאוד. מרכז הארץ, גבול יהודה ובנימין, בין בני רחל לבני לאה, אזור שמאחד את עם ישראל, אזור ההר, שהוא מאוד קשור לעם ישראל. קיצור, ברור שיש כל הנתונים, זה הסיבה שדוד ושמואל בוחרים כנראה במקום הזה. אין, הנתונים האלו. למה הורדוס בוחר את קיסריה? אותה דוגמה.
נמל, לא?
מה?
נמל,
ואז מה? לא רק סחר, כל הקטע של הורדוס היה קשר עם רומא, התמערבות, כן? כל החדירה הרומאית לארץ נמצאת בערים ההלניסטיות שנמצאות על חוף הים, ברור שהורדוס מעביר בזמנו את הבירה לקיסר על חוף הים, ואז יש את הקיסר מול ירושלים, זה בדיוק כמו תל אביב מול ירושלים של היום, כן? אותו דבר, המאבק הזה, האם חוף הים שדרכו נכנסת התרבות הזרה גם בתקופה תנ"ך, אבל גם בתקופת הורדוס, או שזה אנחנו הולכים על אזור ההר שהוא יותר שמרני, יותר שייה, אפשר להלך בזה הרבה, אבל נסתפק בזה. שומרון זה בדיוק מה שקורה, זה בדיוק אותו דבר. נכון, זה לא לבנות עיר על חוף הים, אבל זה לקחת במקום את שכם שנמצאת ממש במרכז השומרון, או תרצה שנמצאת צפון מזרח השומרון, במקום זה לקחת את הבירה ולהעביר אותה מערבה, למערב השומרון, וזה כבר אומר שהאוריינטציה, מה זה אוריינטציה? מה זה אוריינט? אוריינטציה זה התכווננות, לאיפה, כן, לאיפה אנחנו מכוונים את הפנים, בסדר? איפה ההתכווננות שלנו? המילה אוריינט פירושו מזרח, בסדר? אוריינטאוס, מי שזוכר, אדם אוריינטלי, אבל היום אוריינטציה זה התכווננות באופן כללי. בעולם הקדום ההתכווננות הייתה לכיוון מזרח, אז מזה הביטוי אוריינטציה. אז ההתכווננות דווקא של עומרי, לאיזה כיוון היא? מערב. לכיוון מערב, את זה מיד נראה בחיים של הבן שלו. כבר נראה את זה.
התזוזה שהוא עושה היא לא כל כך משמעותית
עליו. למה?
בין שכם לסבסטיה
זה לא... לא בין שכם, בין תרצה לסבסטיה. שכם כבר ירדה. אל תשכח, ירבעם עבר משכם לאזור עמק הירדן, וגם כשהוא חוזר הוא מקים את זה בתרצה, תרצה היא עדיין עם הקשר לעבר הירדן, היא על נחל תרצה. נכון? יושבת על הדרך, הדרך הראשית משכם לכיוון מזרח, כלומר עם קשר לשבטים שבעבר הירדן. ואומרים, מעביר את הקשר, כן, שומרון נמצאת בין שכם לחוף. מיד נראה שזה משהו באמת הוא מתכוון, הוא עושה את זה בכלל. ויעשה אומרי הרע בעיני אדוני והערה מכל אשר לפניו. וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתו אשר החטיא את ישראל. מה זה דרך ירבעם בן נבט? עגלים, נכון? שני עגלי הזהב. להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי אומרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה, הלא הם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב אומרי עם אבותיו ויקבר בשומרון וימלוך אחאב בנו תחתיו. אין הרבה. חוץ ממה שדיברנו וניסינו להרחיב, אין יותר מזה. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. מי שזוכר, יש משנה במסכת אבות, שאם היו כל חכמי ישראל, ואליעזר בן הורקנוס, כן, מצד אחד, ואליעזר בן הורקנוס מצד שנייה, מכריע את כולם. כן? אז אומר רבי יוחנן, שאם היו כל חכמי ישראל, ואליעזר בן הורקנוס עם ההם, דבר בן ערך, בכף השנייה, אחי, אתה יודע בדיוק מה שכתוב כאן. אחאב עשה יותר רע מכל מי שהיה לפניו. עומרי עשה רע יותר מכל מי שהיה לפניו. אחאב עשה רע יותר מכל מי שהיה לפניו, כולל את עומרי. כן? אז הוא עוד יותר מכולם ביחד. והיא הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט. הדבר הכי פשוט, הכי קל שהוא עשה זה ללכת בחטאות ירבעם בן נבט. ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. טוב, כבר אנחנו מבינים שיש קשר בין זה שהוא לוקח את איזבל בת את בעל מלך צידונים, בת את בעל, לזה שהוא עובד את הבעל, אנחנו גם שומעים מהשם של אבא שלה, כן, שכנראה אבא שלה מאוד אהב את הבעל. הבעל היה אל של איזה עם? עם הכנעני. בסדר? זה צריך לזכור. הבעל היה, היה אל הכנעני, מלכור מלואי המון, בסדר? המולך, מה שאנחנו מכירים, כמו שלואי מואב, הבעל היה האל של העם הכנעני. והוא מקים, זה, למה זה הדבר הכי רע שקרה? מה, זה יותר גרוע מעגלי הזהב? מה זה יותר גרוע משני עגלי זהב שעשה ירבעם בן נבט?
זה
עזיבת השם. עגלי הזהב זה לא עבודה זרה. עגלי הזהב, גם הכוזרי כותב על זה, עגלי הזהב, כשיובר מקים את עגלי הזהב, מה הוא אומר, מה המשפט שהוא אומר? הנה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. לא מדובר על עבודה זרה, מדובר על איזשהו אמצעים מוחשים לעבודת השם. זה אסור כמובן, וזה פסל, אבל זה לא עבודה זרה. פה יש עבודה זרה, לקחת אל אחר. הבעל הוא אל אחר, ויש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה למה לקחת את הבעל. כן, האם זה פעם ראשונה שעם ישראל עובד את הבעל? מתי עם ישראל עבד את הבעל? חטא העגל, לא, חטא העגל לא פגשת את הכנעני, בספר שופטים, נכון? ספר שופטים מלא בעבודת הבעל, כן, אחרי הבעלים. אז מה ההבדל בין מה שקורה בספר שופטים למה שקורה כאן?
זה
למוסד משנה. בדיוק, סוף סוף יש כאן עבודה ממלכתית. המלך, בספר שופטים לא היה מלך, כן? ולכן, והיה הרבה אנשים עבדו בצורה פרטית לבעל. אבל פה יש עבודת הבעל בצורה ממלכתית, וזה באמת הפעם הראשונה שזה קורה, ואפשר כבר להבין שכשאליהו הנביא עומד בהר הכרמל ואומר, אם אדוני הוא האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, זה פעם ראשונה שבכלל צריך להציב בפני עם ישראל את הבחירה הזו. כי עד אז, כן, לא היה בחירה ממלכתית בבעל. היו בודדים, גם יהיו תמיד, תמיד היו כאלה. אבל פעם ראשונה שיש, כמובן הבעל, ויקה מזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון, כנראה ארמון מאוד מפואר, כנראה שכשיהוא שורף אותו, אז נגלה שהיה ארמון מאוד מאוד גדול, בית הבעל אשר בנה בשומרון, והיה שחאב את האשרה, האשרה זה האלה, כן, שבאה עם הבעל, אלת הפריון, ויוסף אחאב לעשות, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. שני דברים אני רוצה להגיד על הבעל, חוץ מזה שזו הייתה עבודה ממלכתית. דבר ראשון צריך להבין מה זה אומר, מה המשמעות של עבודת הבעל. המשמעות של עבודת הבעל, אם אני אגיד את זה במילה, במשפט אחד, זה אומר שאנחנו לוקחים את יציאת מצרים והופכים אותה למיתוס. מה זה אומר שהופכים אותה למיתוס? זה דבר שלא קרה. אם אני מתחבר לבעל, הרי מתחבר לבן, אני מדלג בעצם, אני מוותר על הקטע של יציאת מצרים, סיפורים מאוד מעניינים על איך עם ישראל נוצר, אבל הם אגדות עם. אבל הם לא היסטוריה שנוגעת אליי, או שמחייבת אותי. אז זה סיפורים. אבל אני עובד לבן, וזה מאוד, מאוד מקובל באותה תקופה שיש לכל מקום בעולם את האלוהים שלו. כלומר, אתה מגיע למקום, למי אתה עובד? האלוהים ששייך לאותו מקום. כבשת מקום, עכשיו אתה משתחווה לאלוהים של המקום הזה. רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, כן? הצורה, איפה שזה כתוב במפורש בתנ"ך, זה עם השומרונים, במלאכים ב', כן? שהם שולחים להם כהנים שילמדו אותם את משפט אלוהי הארץ. יש מקום, כן? אם אני באתי עכשיו לארץ, אני מתחיל לעבוד את הבעל, אני לא מכיר בזה שהשם הוציא אותי ממצרים וכו' וכו' וכו', הכל סיפורים מאוד יפים. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. בהיסטוריה של עם ישראל הייתה תקופה כנענית של מדינת ישראל. שמעתם על זה פעם?
כן, היו
כנענים. מי?
היו את הקבוצה של הכנענים.
קבוצת הכנענים. אגב, הם היו מתומכי הגדולים של תחיית השפה העברית. כל מיני משוררים, יונתן רטוש, כל מיני כאלה. כן, תקופה כנענית. הם ראו את עצמם ממשיכי דרכם של הכנענים. היה דרך שלהם להתחבר, כן, אל ה... לארץ ישראל, כמובן שבעומק, לא בעומק אפילו, אמרו את זה מפורש, הסיבה שהם רצו להתחבר לקרוא עצמם כנענים היה כדי לזרוק ולדלג על כל מה שהיה בצפון אפריקה ובעיראק ובאירופה, כל היהדות הדתית, ולהגיד אנחנו צאצאים של הכנענים, אבל הם כן רצו להיות קשורים לארץ, כן, אז הם קראו לעצמם הכנענים, זה לא החזיק הרבה זמן מאמן. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל לפעמים, תראו, אם פה לכם פעם עיתון חרדי, תראו שהחרדים לא כותבים את המילה חשמל. לא שמת לב. אף פעם לא משתמשים במילה חשמל. אלקטרי. עם שני עינים ועוד איזה, או כל מיני ביטויים. כאלה לא הביטוי היחיד שהם לא. למה? כי כשהכנענים, הם חידשו את השפה העברית, אז הם לא השתמשו במילה, לא בטעות, הם חילנו מילים, בכוונה. המילה חשמל היא מילה שבמקור, היא בספר יחזקאל מדברת על איזשהו מלאך, איזשהו הופעה אלוקית, כן, והם לקחו, שלפו את המילה ונתנו אותה לתופעה, זה חרדים עד היום, חלק מהחרדים משתדלים לא להשתמש במילה הזו. חרדים קיצוניים, אגב עוד יותר בולט בחרדים שבחול, ממש, יש מילים, לא משתמשים בהם. הרב קוק לא היה אומר את המילה עגבניה, לא היה משתמש במילה הזו. מילה מחודשת, מלשון לאגור, לא היה משתמש במילה, היה אומר טומטו. זה כל היום מדבר בעברית, הדבר הזה אומר באנגלית. אפשר לראות גם הכתבים שלו. דוגמה, אז התקופה הכנענית, זה הם ניסו לחלן את התנ"ך, ממש, ממש בכוונה. היום כבר, אולי כבר עברנו את השלב הזה, מי שיודע, למשל, אנחנו מדברים לא בשפה של התנ"ך, נכון? אני לא אומר לכם, וילך, זה, לא מדבר בשפה, אנחנו מדברים בלשון חז"ל. כן, יותר בשפה העברית שחז"ל דיברו. אבל, כן, הם מאוד ניסו לחלן את התנ"ך, זה לא כל כך הצליח בפועל, לא משנה כמה מילים כן נשארו לנו מזה. אז זה משמעות, זה משמעות אחת של עבודת הבעל. משמעות אחת של עבודת הבעל, אם כן, זה להתכחש ליציאת מצרים. תכף נראה איפה זה יבוא לידי ביטוי, אבל זה בוודאות להתכחש בצורה בסיסית ליציאת מצרים. המשמעות השנייה של הבעל, פחות נראה אותה עכשיו בצורה בולטת, כן נראה איזה סימנים, הבעל זה, ובכלל תרבות הכנענית שבאה איתו, זה תרבות של פריצות, של זנות ושל פריצות, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, מעשה ארץ כנען אשר את הבנים שם לא תעשו, כן? איך אומר הנביא, על כל גבעה נישאה הצועה זונה, על כל גבעה, ועובדים את הבעל, על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן, זה הולך ביחד, כן? עבודת הבעל, הבעל ואשתו, כן, היו, הבעל היה, רק מהשם שלו אתם כבר יכולים לשמוע את זה, אין שהוא היה אלא הפריון הגבר והשירה הייתה הפריון הנקבה. לא יודע אם אתם יצא לכם קצת ארכיאולוגיה לראות, בארץ ישראל מצאו אלפי צלמיות של הבעל ואשתו, אלפי, אולי עשרות אלפי. הם תמיד עירומים, תמיד עירומים. תסתכלו פעם בתחריטים מצריים, האלולות, כל האלולות המצריות והיו להם הרבה כאלה, תמיד לבושות, לא סתם לבושות, בצניעות לבושות. יכולים לקבל אותם כדוסיות פה בתוך הציבור הדתי, לא הייתם שמים לב. כן? כלומר, זה תרבות שזה מה שהיא מקדשת, את הדבר הזה, וזה, לשים את זה על נס. כלומר, זה לא מהצד, זה כמו, זה מצד הגאווה. כן? קראנו פרשת שבוע עכשיו, ראינו. יש קדשה ולא יהיה קדש עם בני ישראל. יש קדש. זה זנות של זכר, זכר עם זכר, זכר עם נקבה. כל הדברים האלה תועבות ארץ כנען. זה בא ביחד עם עבודת הבעל. הדברים האלה, כהני הבעל היו עושים את זה. זה ממש חלק מהעבודה של, של הבעל. הדבר הזה, הפריצות הגדולה. קשור גם לזה אולי, לא בסוגריים, שאליהו נהפך להיות מלאך הברית. כן? מלאך של ברית המילה, שהוא שומר על קדושת עם ישראל, קדושת הזרע הישראלי. כן? אז זה, אני חושב שזה קשור לזה. כי הרי בסופו של דבר, אחת המשמעויות של הברית מילה זה זה. נכון? איפה רואים את זה בצורה בולטת שהמשמעות של ברית מילה זה הדבר הזה? למשל, אצל אברהם אבינו. שים לידך תחת ירחי, כן? תפייחה, שלא כי לא תיקח אישה, לבני ובנות כנען. כן? מאיפה? לא להתחתן בכנען, גם במשמעות מה שאמרנו של כנען, וגם בנישואים עם קדושת הזרע, כן? לא להתחתן, לא להתחתן עם נשים נוכריות, כן? מה שהפוך ממה שעשה אחאב כמובן, שהוא לוקח את איזבל. אגב, לא בטוח בכלל שאיזבל, כן, שאיזבל ואחאב זה ההחלטה של אחאב. רוב הסיכויים שאת ההחלטה הזאת קיבל אומרי אבא שלו, בדרך כלל ככה זה היה מקובל בימי קדם, שאת ההחלטה עם מי הוא התחתן, וזה כבר אמרנו מקודם, שאומרי כשהוא עובר שומרון, אז הוא, יש לו איזושהי אוריינטציה מערבית, ואת את בעל מלך צידונים, אז יש לי, רק שכחתי כמובן להגיד, אבל אני מקווה שזה ברור, צידון הוא בן של כנען. נכון? זה פרשת נוח. צידונים זה אחד מבני כנען, אחד העמים שיוצאים מכנען, וברור שהמלך שלהם זה הבעל, האל שלהם זה הבעל, ואותו הם עובדים, ולכן הוא לוקח את האישה, בדיוק כמו שהתנך, כמו שהתורה מזהירה, שאם מתחתן בהם, גם לעבוד עבודה זרה, אחד לאחד מה שקורה.
למה יש פה חזרה כפולה שהוא לא כמו כל מלכי ישראל שהוא לפניו?
ש?
כאילו אמרו כבר שהוא עושה...
כן, אז מה הוא עושה?
בעיני השם כל אשר לפניו, וגם אומרים דרך...
יש פעם אחת שהוא עושה הרע, ויוסף אחאב להכעיס, כן. אז הפשט בזה מה שכתוב הוא שגם בלי איזבל הוא לא היה צדיק גדול. אבל כשאחרי שהוא עשה את איזבל זה היה, זה היה תוספת. גם לפני כן הוא היה רשע מרושע. כל מה שאנחנו מדברים עליו כרשע מרושע אגב, זה רק אך ורק מבחינה דתית. הוא מגיע לחז"ל, למה שהם מתארים אותו בצורה מאוד חיובית, לפחות מצדדים אחרים שלו. כן? שקול היה וכולי, אבל מצדדים הדתיים אחד משלושה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. ויוסף הרב לעשות ולהכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. זה ממש משפט סיכום לכל מה שדיברתי עכשיו. כן, הרי מה זו יריחו בימיו בנה יריחו? יריחו היא אנדרטת ענק. שאותה מציב יהושע בן נון. שמה היא אומרת? כן? היא אומרת, השם כבש את הארץ, כן? לא עם ישראל נכנס מעצמו, ולא נולדתם כאן, היה יציאת מצרים, היה כיבוש, זה יריחו, זו המשמעות של, של כיבוש יריחו. כן? החומות נפלו לפני עם ישראל, כי השם הפיל אותם. ולכן יהושע אומר, ארור העיר אשר בני הוא מציב, אנדרת על הדבר הזה. וחיאל בית האלי בא למחוק את האנדרטה הזאת. זה המשמעות, זה ממש מה שדיברנו. כמובן שאנחנו רואים שהייתה לו מסירות נפש על הנושא. לא סתם, זה יכולים לראות שזה היה מהלך אידיאולוגי, כמו שאמרנו. אדם לא בונה דבר, לא עושה דבר כזה, כשהבן הראשון, הבכור שלו מת בהתחלה, והבן הקטן שלו מת בסוף, אם אין לו אידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה. שהוא משכנע את עצמו שהוא עושה את זה במסירות נפש וכו' וכו'. למה זה העונש של יהושע, כן, אחד ש... מין החרטה כזאת. החרטה
של ההמשך.
כן, החרטה שלו. מי שלא מחובר, אז כנראה שהוא נחרט. אני חושב שאצל חיאל בית האלי בכלל, יש פה ירידה מבית אל ליריחו. כן? נחזור מבית אל, כשהם עושים מטען של אהבות וכולי, ליריחו. כן, זה כבר בדרך החוצה, מי שגם מכיר, זה יש ציר כזה. מבית אל ליריחו, אנחנו... לפגוש את הציר הזה בצורה משלימה אצל אלישע. אצל אלישע נפגוש את החזר עוד פעם על, על אותו כביש שקיים עד היום. בסדר, אז זה עוד, זה קשור מאוד בימי אחאב, ולכן צריך, לכן ההמשך פה הוא מתבקש, בימיו בנה חיאל בית האלית יריחו, זה ממש, כשקוראים טוב, אז רואים שזה המשך ישיר לכל מעשה אחאב, ומשלם את המחיר, ואז בא פרק י"ז פסוק א', ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. כדי להבין את המשפט הזה, צריך, א', מאוד מוזר, כן, אליהו הנביא, לא מוכר לנו, לא שמענו את שמו, פתאום נופל ככה מתוך הזה, חז"ל גם מספרים סיפור מאוד מעניין, מכירים את הסיפור? על אליהו ואחאב שנפגשים, נפגשים בשבעה על הבן הצעיר של חיאל בית האלי, כן, ואז אליהו יושב בצד, לא רוצה להגיד כלום, ואז אחאב אומר לו, נו, כן, מה אתה אומר? נבואת התלמיד התקיימה, נבואת הרב לא התקיימה. כן, הנה, משה רבנו אמר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, אם שמעו תשמעו וכולי, אם לא, כן, אם לא תשמעו, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והנה אני, מציב עבודה זרה, כך אומרת הגמרא שם, על כל תלם ותלם, כל שורה בשדה, היה עומד פסף של הבעל. למה דווקא על כל שורה בשדה? כי הבעל היה גם אל הגשם. כן, ו... ומה שאמר יהושע התקיים, כן, הוא אומר את זה כדי להראות שגם הוא לא מאמין בזה, כנראה שיהושע אמר את הדברים בכל אופן, או שזה קורה בגלל מה שיהושע אמר. בכל אופן אליהו יוצא ואז הוא גוזר את מה שאמר חז"ל, בעצם משלימים לנו איזה קטע, כן, את הקשר, מה הקשר בין שני הדברים, כמו שאמרנו, אבל הקשר הוא גם מובן וחז"ל רק מסבירים לנו אותו. הרקע הוא עבודת הבעל הקשה, ולכן לעצור את הגשם זה מתבקש, הרי הבעל הוא אל הגשם, אם הבעל הוא אל הגשם, אני עכשיו רוצה להילחם בבעל, מה אני עושה? עוצר את הגשם. אם אתם באמת מאמינים שהבעל הוא אלוהים, בבקשה, בזה כוחו גדול, בואו נראה אתכם.
אבל זה חזר מה זה אומר בטענה שלו, כאילו הוא אומר
שהשם
אמר שלא
יהיה
גשם, ואז אליהו בעצם
זה... אליהו לא אומר שהשם אמר שלא יהיה גשם.
אחאב אומר, זה
הטענה
שלך,
אבל
זה חז"ל.
אומר, כן,
אחאב
אומר...
עכשיו אליהו עוד פעם מגיע ואומר, אם יהיה...
אם יהיה, כי אם לפי דברים, אתה יודע מה, אתה צודק. לא יהיה. בוא נראה.
הטענה שלו אבל כאילו עדיין נשארת.
שמה? למה יש גשם?
שלא יהיה גשם, ובכל
זאת יש גשם. נכון, חז"ל באמת מתעסקים בשאלה הזאת, ואומרים למה באמת יש גשם, זה אולי מכריח אותנו להוסיף עוד איזה הקדמה אחת שגם קשורה לרקע הזה. המצב עם אחאב מבחינה מדינית הוא מעולה, הוא מעולה, ממש. אחאב הוא מלך גדול, שלושה, כן, עשרה מלכים הלכו בכיפה, אומרים חז"ל, אחד מהם זה אחאב. אנחנו יודעים מכתובות היסטוריות, קרבות שלא מוזכרים בתנ״ך, קרב קרקר מול אשור, קואליציה של הרבה מלכים קטנים מול אשור, אחאב עומד בראש הקואליציה עם 2,000 רכב, כן, אופניים עם גלגלי עזר בדרך כלל היה לנו פה באזור, לא נדבר על רכב ופרשים, מאז שלמה, אחאב עומד עם 2,000 רכב בראש הקואליציה. הוא היה כנראה מלך מאוד גדול, אנחנו נשאל את עצמנו אחר כך איך זה מסתדר עם הפסוקים, לפעמים נראה שהוא היה מלך מאוד גדול, לפעמים נראה שהוא כאילו היה מלך מאוד קטן, איך זה מסתדר? בכל אופן יכול להיות, צריך לפעמים להכיר קצת את ההיסטוריה. בכל אופן, אבל יש, כל זה נוצר כתוצאה מדבר אחר. לאחאב יש ברית עמוקה מאוד עם יהושפט, עם ממלכת יהודה. ברית מאוד עמוקה, לא סתם ברית של שלום שלום, ברית מדינית, הם יוצאים להילחם ביחד בארם, אחאב ויהושפט, ברית כלכלית, הם בונים ביחד, הם מנסים לבנות ביחד נמל באילת, וברית משפחתית, כי בסופו של דבר אחאב נותן את הבת שלו, כן, ליהושפט, איך קוראים לה? טליה. כן, אנחנו נפגוש אותה במשך, אז בסופו של דבר, הברית היא מאוד מאוד חזקה. חז"ל, הם מתחתנים ואומרים שבזכות האחדות, כן, שהייתה בתקופת אחאב, לכן בכל זאת ירד לו גשם. במה סוגריים, אפשר להביא את האחדות כאן בשני אופנים, זה אפשרות אחת, יש עוד אפשרות, שלא היו דלתורים, נראה את זה נראה המשך. בסדר, אבל בעיקרון, אז המצב, הרקע הזה חייבים, לכן אולי צריך גם נביא. מצד אחד המצב הרוחני הוא על הפנים, מצד שני המצב המדיני הוא מעולה, המסר של זה לעם הוא קשה מאוד, כן, שהעם רואה שבעצם הולך טוב דווקא להיות עם הבעל, על הרקע הזה צריך נביא גדול כידיעה. זה אפשר להבין. עכשיו, מה ש... נדון בזה במשך, אני לא בטוח שאליהו אומר משהו שהשם אמר לו. יכול להיות שאליהו מחליט את זה על דעתו. כן, השם מסכים עם הוא, לא מסכים עם הוא, נראה את זה במשך. כן, עד כמה נביא יכול לעשות את זה, אז כנראה שהוא יכול לעשות בגבולות מסוימים. זהו, עכשיו רק עוד דבר אחד, גם זה שאליהו מופיע פתאום, אני חושב שזה שייך לעוד שתי נקודות באליהו. א', זה שהוא מופיע בסערה, אליהו נופל מהשמיים, זה חשוב, זה, היו יכולים להציג אותו קודם ולהסביר. אין ספק שהוא היה נביא כבר מוכר, זה כתוב במפורש. ויאמר אליהו, תשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו. כתוב, כן, הוא לא עכשיו פתאום... התחיל, הוא כבר נביא מוכר, עם דיפלומה, כבר כמה שנים בשירות המדינה, ועכשיו הוא מחליט להגיד, כנראה, הם מחליטים להציג אותו ככה כדי שהוא יופיע מתוך הריק, כמו שהוא בדיוק יעלם. אליהו הוא נביא, המשמעות של זה שהוא רק המסר. אין לו משפחה, אין לו תיאור אצל מי שזוכר את אלישה, לפעמים את ההופעה של אלישה. אחר כך, אחרי אליהו, מה הדבר הראשון שאלישה עושה? הולך להיפרד מההורים שלו, כן, בולט מאוד אצל אישה. אצל אליהו אין הורים. כן, איך זה בפסוקים שם בדברים? האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימסרו. שמרו אמרתך. הוא מקנא לקדוש ברוך הוא. אין משפחה, אין ילדים, אין כלום. מי שזוכר את התגובה שלו שם לאישה, לך שוב כי מה עשיתי לך? לא, כן, לא מכיר אף אחד. לא הורים, לא אישה. יש רק את הקדוש ברוך הוא, זה אליה. כן, הקנאי. אבל, אז גם ההופעה שלו ככה מתוך הכלום. ויאמר אליהו, תשמי מתושבי גלעד, אל אחאב חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה, טל ומטר, כי אם לפי דברי. כן, אז עצירת הגשם היא בעצם היא לאתגר, לאתגר את אחאב. עכשיו בוא נראה באמת, אם אתה באמת לא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא יזיז לך. אנחנו נראה שאחאב הוא כל הזמן מתנדנד. מצד אחד אחאב מאוד עם אליהו, ומצד שני הוא לא עומד מול אשתו איזבל. כן, אנחנו נראה שהמתחים האלה של אחאב מבחינה רוחנית, כן, הם מאוד מאוד יבואו לידי ביטוי בהמשך. מצד כשאליהו, כשאחאב פוגש את אליהו, הוא תמיד נשמע לנו בסדר גמור, שהוא עומד, כשאשתו איזבל עומדת לצידו, זה נראה אחרת, ואיזבל, זה לא אומר רק איזבל, איזבל מביאה איתה אג'נדה. היא מביאה איתה כהני בעל, מביאה איתה כהני אשרה, שכנראה, נראה בהמשך, הם כנראה לא היו יהודים. אני כנראה מייבט אותם מבחוץ, מומחים לעבודת הבעל, חיצוניים, מומחים לנביאי אשרה, חיצוניים. היא מנהלת, היא מקימה משטרת מחשבות, שהיא מנהלת מרדף של חורמה. אחרי נביאי השם, גם את זה נראה. ממש לחסל את כולם, אז איזבל, זה לא סתם, אגב, רק לסוגרם אני אומר, איזבל זה שם של כבוד, לא שם של לעג, כמו שנדמה לנו, פשוט זה שם של כבוד. לבנות בית זבול, הקדוש ברוך הוא, כן, זה מקום מכובד. כן, זה לא, זה נכון שאנחנו בימינו, ובלשון חזל, כמו משתמשים בזה כביטוי של שלילה, זבל, וכו', אבל זה לא ככה. בסדר, בתנ״ך זה ביטוי דווקא של יוקרה, של כבוד וכו'. ובעצם מהפעם הבאה, נעצור עכשיו כדי לא להתחיל עוד פעם, נתחיל את הנושא, בפעם הבאה אנחנו כבר נדון בסיפור אליהו הנביא והקרובים, ואחר כך האישה האלמנה. בסדר. כן, כן.